Exacto.
אנחנו מתחילים, אז בעזרת השם ממשיכים בענייני קדושת ארץ ישראל, ומשתדל בעצם היום לראות קצת סביבנו בעניין הזה דרך הרמב״ם, שבאמת הרמב״ם, אני חושב מי שקרא, יכול להיות שכבר ראה שיש פה איזה שיף של הדיון, אני חושב, אצל הרמב״ם, נכון? כאילו לוקח כדרכו, תביא את התושבות. הרמב״ם כדרכו עושה מלאכה שהיא מלאכה מרתקת בזה שהוא בונה עבורנו מכל המקורות הלכה חדשה. וכאן אולי נדע, לפני שאני אכנס טיפה לרמב״ם, על תמונת העולם של הרמב״ם, תמונת ההלכה של הרמב״ם. הרמב״ם, תגידו אתם רגע, מה מייחד את המפעל הזה של הרמב״ם? איך אתם תופסים את מה שהרמב״ם עושה במשנה תורה? בואו נשווה נניח את הרמב״ם לריף, נכון? שני המפקדים הספרדיים הגדולים.
הוא לא נשען כאילו לשום מקור, הוא לא, כאילו, יש לו משהו מחדש לגמרי.
אבל אם יש לו את זה לרב עובדיה, אני חושב, לא? כאילו, הוא למד המון 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 תורה, ועכשיו הוא אומר כאילו משהו רוצה למכור.
אז הרב עובדיה, אני חושב, זאת השוואה לא כל כך מוצחת בהקשר הזה, כי הרב עובדיה מביא המון מקורות.
שקראנו אותו,
הוא
היה
לנו
מאוד מוכר,
כי במושגים והחוק... אז כאן דבר נורא מעניין. הרמב"ם מצד אחד מאוד מוכר, כמו שאתה אומר, משען חזק מאוד על הלשון של הגמרא אפילו, נכון, ועל הלשון של המשנה. אבל הרמב"ם עושה לנו מפעל מאוד 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 יומרני. יומרני לחיוב, אני אומר, שלא חס חלילה, יש שם פה את ביקורת כלפי הרמב"ם, שהוא באמת, במובנים רבים, ממציא את התורה מחדש. באיזה מובן? הרמב"ם, כשהוא לדוגמה, במקרה שאני מאוד בולט, לרמב"ם יש, אחרי באמת, כמו שתיארת, אחרי שהוא לומד הרבה וכולי, ובענקיות הרוחנית והלימודית שלו, הרמב"ם באמת בונה מחדש קונספציות, או המשגות.
הוא לא נשאר על שישה סדרי משנה. כל היד החזקה זה כאילו המצאה שלו, זה המצאה שלו, שצנר את זה אחרת.
עכשיו זה נורא מעניין, כי האם הוא לא נשאר בכלל עד שישה סדרי משנה? בוא נשים לב, נכון רק בשביל
הסדרים
שלו יקראים. זה לא, כאילו, הוא מחדר מה שאתה קוראים בתורה ואחרי זה אצלו וזהו, זה לא מה ש...
נכון רגע בוא, אבל רק בשביל הסדר, כל שבטה הרעות, כל שישה סדרי משנה הם, כולם נמצאים בתוך ההלכה הזאת, נכון? אלא מה? שיש עוד כמה, נכון? אז יש גם מדע ואהבה, בסדר? ויש זמנים, מועד נקרא זמנים, נכון? נשים נקרא...
נשים.
נשים, נזיקים, הפך להיות שופטים ומשפטים, נכון? ונזיקים, יש שלושה ספרים, כולם מתייחסים לנזיקים. קודשים?
קודשה.
קודשה, נכון? זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות, אני אכנס לכל התורות, שהרמב"ם תופס גם מעצב את המפעל שלו באופן מובהק על הבסיס של שישה סדרי משנה מצד אחד. ויש לו הערצה אדירה לרבי יהודה הנשיא, משקרת ההקדמה של הרמב"ם במשנה תורה, הרמב"ם הוא באופן מובהק תופס את עצמו כבן דמותו של רבי יהודה הנשיא. הוא פועל את המפעל שהוא עושה כהמשך ושחזור של מפעלו של רבי יהודה הנשיא. שמה עשה רבי יהודה הנשיא? בעצם אותו דבר, נכון? דיקט אבל יצר קובץ חדש, תורה חדשה. רבי יהודה הנשיא יוצר תורה חדשה, הוא לוקח את כל החומר המקראי וההלכתי שעד אליו ומארגן אותו מחדש ובונה עבורנו בסדר הזה של זמן הקט, נכון? של זרעים מועד נשים וזיקים קודשים טהרות, מארגן עבורנו תמונה חדשה של ספרות ההלכה. אנחנו מעכשיו, מרבי והלאה, אנחנו חושבים על התורה, אנחנו חושבים עליה אחרת. עד רבי התורה זה פסוקים, מרבי התורה זה משנה, נכון? פתאום יש לנו טקסט חדש שנמצא במרכז. הרמב"ם באופן מובהק חותר לעשות את אותו מפעל לכל מה שימצא עד אליו. הוא רוצה שאנחנו נארגן מחדש מבחינה תודעתית את החומר בראש ונחשוב באופן מחודש על ההלכה. שמה שהוא רוצה, מישהו מציב כמי שיארגן מחדש את ההלכה, זה את עצמו. הוא יהיה המארגן החדש של ההלכה, הוא יעצב עבורנו הלכה חדשה, ומכאן הבחירה של הרבה, המודעת והמושכלת, לא לצטט מקורות. הרבה לא מצטט מקורות מכיוון שהוא רוצה לייצר הלכה חדשה, תורה חדשה. אין לי מקורות, לא רלוונטי נעים. אבל כאן גם הדבר מרתק והמעניין, והוא שהרמב"ם לא רק שהוא לא מצטט מקורות, הוא לא מופיע. בשום מקום הרמב"ם לא מופנה אותך למקור של ההלכה שלו. הוא לא אומר, זה עיין בגמרא בנזיקין, במבט נאמרו ככה, ויש שם מחלוקת כזו וכזו, ונחלקו פה בגמרא יוסי ונכון אצלנו.
זה לא כי שלא נציג, כי שלא זה משה אבינה נציג, לא?
אבל
אין לנו,
אתה מביא
מחלוקת. כיסא
זה
הרכב
הכל.
אבל כאן, אבל
תשים... כמו
שאריף,
הוא
לא סביר לך, אתה עשה, לא יבוא
את המחלוקת.
או, זו שאלה גדולה, בהרבה מאוד מקומות מצטטת את המחלוקת. ויותר מזה, אריף מאורגן סביב הש"ס. אז כשאריף פוסק הלכה בסוגיה מסוימת, אתה מקבל את אריף, אתה מקבל לידו את הסוגיה. הרמב"ם אצלנו, בהלכות שאנחנו צריכים להם, מאיזה סוגיה הוא צומח? זאת השאלה שאיך מצטטים לדון לו על הצבא? מה זה כל הסוגיות? מאיפה הוא נשאר?
הרי... קראנו את הרב, אבל מה לא אומרים? זה המערכים, זה כאילו סידרנו
את זה. אבל זה בדיוק העניין, שתכף נראה, נקרא ביחד את הרמב"ם, ונשים לב גם לבעיות שיש ברמב"ם, ואתה מגלה פתאום שהוא לא זהה אבל באופן מלא לאף אחד מהסוגיות. וזה בדיוק, כאן בדיוק הגאונות. את הגאונות נמצאת בזה שהרמב"ם רואה את כל המכלול, מייצר מתוך המכלול הזה שהוא, דיברנו, יש לו קונספט. יש לו תמונה, נכון? ברור לכם שאתם קוראים את הרמב"ם בקדושת ארץ ישראל, לרמב"ם יש הנחות יסוד שהוא מציב אותנו על השולחן, הוא אומר יש קדושה ראשונה, יש קדושה... זה מה שאומרים בקדושה הראשונה, זה מה שקוראים בקדושה השנייה, זה מה שקוראים בקדושת ירושלים. מאיפה הוא לקח את ההבחנות האלה? חלק מההבחנות של הרמב"ם לא כתובות בשום מקום. נכון? אז מאיפה הוא לקח אותה? עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות, רטרואקטיבי, זה עכשיו לחזור... אנחנו, אם אנחנו רוצים להיות לומדי רמב"ם רציניים, אז אנחנו צריכים עכשיו לנסות להיכנס למעבדה של הרמב"ם. אז אנחנו נלך לשולחן העבודה של הרמב"ם. אנחנו ננסה, נגיד רגע, על השולחן של הרמב"ם היה מונח זה וזה 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 וזה. אז אתם תראו שחלק גדול מהמאמץ של הפרשנים בנושא הכלים זה לאתר, אולי גם יש מקורות נוספים שמונחים לפני הרמב"ם. אחד המקורות המעניינים שפגשתם בבוקר זה הירושלמי בשבית. הרבה מקורות אנחנו רואים שמקור שהיה מונח על שולחנו של הרמב"ם ומאוחר יותר, אולי גם מוקדם יותר, היה פחות מוכר, זה הירושלמי. הרמב"ם נסמך על הירושלמי בהרבה מאוד מקומות. כנגד הרמב"ם.
אני לא מבין את האמירה שאמרת, כאילו שהוא לא מצטט מקורות, אבל מה הסיבה? למה הוא לא מבין בסופו של דבר העבודה שלו בביבליוגרפיה?
כי הסיבה היא שהרמב"ם פשוט תופס את עצמו כמי שבאמת יוצר דבר חדש. חלק גדול, אני רוצה לטעון, ממה שהרמב"ם עושה, לא נשען באופן ישיר על מקורות. אתה לא יכול לקרוא את הגמרא ולהגיע באופן ישיר למסקנה של הרמב"ם. זה לא שהרמב"ם, המהלך הוא לא ליניאני, זה לא שאתה מתחיל עם הסוגיה, אתה אומר טוב, יש פה שני, אם יש פה מקום בסוגיה, הרמב"ם מכריע כשיטה אחת. אלא הרמב"ם תופס את האופן שבו מתפתחת ההלכה, הוא תופס אחרת. זאת אומרת, הרמב"ם תופס את ההלכה, כמו שאני חושב, כמו שהיא באמת, באופן שנשען או צומח מתוך קונספטים, מתוך תודעות בסיס, מתוך תפיסת יסוד. משם הרמב"ם מתחיל, זו תפיסת ההלכה שלו. ולכן גם הרמב"ם מעצב מתוך כל הסוגיות יחד איזושהי, ומתוך כמובן גם העולם שלו, בעולם התודעתי שלו, מעצב איזושהי תמונה, איזושהי הנחת יסוד, וממנו, על פיה הוא עכשיו מסדר את ההלכה שלו תמיד. בסדר? אז זה רק שוב מבוא ופתיח מאוד מאוד כללי כדי לנסה להסביר מה אנחנו ננסה לעשות, שננסה עכשיו לקרוא את הרמב"ם ולחזור אחורה מהרמב"ם אל הגמרא ולהשתמש גם ברמב"ם בתור, אם תרצו, בתור גם פרשן של הסוגיות. עכשיו בואו נראה איך הרמב"ם קרא את הסוגיות, איך הוא הבין אותן ומה הוא פסק הלכה בעקבות הסוגיות האלה. בסדר?
הוא ניסה גם לפרש סוגיות, כאילו זה זמן בתודעה כמו סוגיות או שהוא...
ודאי שחלק מהלימוד של הרמב"ם קרא את פירוש הסוגיות, חיבור שלו הוא לא עושה את זה. כשהוא כותב הלכה, הוא לא כותב פירוש סוגיות, הוא כותב תורה חדשה. זה סיכום, הפסקת סיפור, סיפר, סיפרתי לכם כבר, סיפור שלו שגר לו דוד פוקס, אני סיפרתי אותו לאחרונה למישהו, אז כנראה לא פה. דוד פוקס, השם יאריך ימיו בטוב ושמותיו בנעימים, ממש מאדירי הדור שלנו, יהודי תלמיד חכם עצום ובעל מידות, שהיה מחנך מיתולוגי בישיבת נתיב מאיר. ואם כבר, אז יהיו גם הסיפור וגם הדברים, לעילוי נשמתו של הרב אליהו ווספר, זכר צדיק לברכה, שגם הוא היה מחנך בישיבת נתיב מאיר, והלך אתמול שלשום לעולמו. באמת גם אנשים שהעמידו דורות של תלמידים בישיבת נתיב מאיר, בזמן שזה היה ישיבת הדגל של הציונות הדתית, רב דוב פוקס העמיד באמת דורות של תלמידים שגם אלופים וגם אנשים בכירים בחברה הישראלית בכלל, וגם ראשי ישיבות, לא מעט, הכינוי של רב דוב היה הרב של ראשי הישיבות. הרב מאיר הכהן, הרב צבי קוסטינר, והרב שבתאי סבתו, והרב שגר, והרב חיים סבתו, והרב יהודה ברנדס, ועוד ועוד, כולם היו תלמידיו של רב דוב בנתיב מאיר, וכולם עד היום במובן מסוים רואים בו את מורם ורבם. באמת אדם עם עוצמה אדירה, צופו, עזרת השם אולי עוד נזכן, שהוא יהיה בריא ושנוכל להביא אותו לפה לישיבה בהזדמנות לשיחה או לנסוע אליו הביתה אולי. אז סיפר הרב שגר, עשו יום הולדת 75 לרב דוב, כבר קרוב 10 שנים. וסיפר הרב שגר, בגלל של רב דוב, הוא סיפר שרב דוב היה רם מאוד מיוחד. אחד הדברים שהוא עשה זה שהוא דרש מהתלמידים הרבה מאוד וגיוון את שיטות המבחן. כל מבחן היה אחר. אז הוא אומר, המבחן הראשון בשנה הם למדו נחשב גיטי, המבחן הראשון בשנה היה צריך לזכור, הוא אומר, במקרת המבחן תלמדו ממש עד כמה שאפשר בעל פה את הגמרא, 20 דף. הוא אמר שיהיה 10 נקודות בונוס למי שידע בעל פה גם תוספות. עכשיו הוא אומר, כל המחזור נכנס לאטרף לקראת המבחן הזה, אז מה שעושים היום בבחור חיים, עושים רעש גדול, ואחד וזה, שם זה היה המבחן הראשון בשנה. והוא אומר, אבל היה אחד שהוא ממש נדלק על הקטע הזה של שינון, וזה ממש התאים לו וכולי, ואחרי זה כל השנה הוא הלך לצאת, אז הוא נהיה ראש ישיבה, קוראים לו רב שבתאי סבתו. אומר, זה משם, הוא אומר, המבחן הזה צמח רב שבתאי סבתו, עם האנרגיה של השינון ושל הדבקות. עכשיו הוא אומר, המבחן הבא, אבל אבל הגענו למבחן הבא, גם שם למדו סוגיות בעיון והתכוננו למבחן, כולנו שינינו בעל פה וככה למדנו טוב טוב את המבחן, אז אומרים, הגענו למבחן, המבחן עמוד אחד ניגשים, במבחן, במקום שיהיה שאלות על זה, באחת הסוגיות, מה שלמדנו, רב דוב מדביא במקום את הגמרא, הוא הביא את הרמב״ם והמבחן היה, תכתבו איך הרמב״ם הגיע מתוך הסוגיה להלכה הזאת. זאת אומרת, הנה הסוגיה, הוא אומר, והיה גם את הסוגיה, זה היה דף פתוח, היא גברה פתוחה. היה את הסוגיה לנגד העיניים, קיבלנו את הרמב״ם, והיו רק צריכים להסביר איך זה קרה, זאת אומרת, איך מהסוגיה הזאת נוצר כזה רמב״ם. זו צורת חשיבה שהיא כמובן צורת חשיבה אחרת לגמרי. היא מזמינה עיון, היא מזמינה ניתוח דק ואנליזה של המקורות והבנה של... וכתב הרב שגר, המבחן הזה, אני נדלקתי עליו, כאילו משם בעצם צמחה הדבקות שלי בגמרא, ככה אתה יודע, ממש מהמבחן הזה. אז קיצור, מעניין, אז זה פתיח ללמה פה בישיבה, תלכים עוד רמב"ם. אנחנו נעשה מבחן אגב בסוף השיעור, מי שיזכור את השיעור בעל פה. טוב, רמב"ם.
נחזור לסיפור על הישיבה שלי.
מה?
נחזר לנו סיפור
עליו. הוא אפילו כתוב בבתים של הרב שגר.
לא, אני אספר לנו.
הוא אספר ואיך הוא אומר מהם.
נברחתי.
טוב, אנחנו ברמב"ם בהלכות תרומות ומעשרות. עכשיו, זה כבר פתיח הרמב"ם הזה. אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות דרך הרמב"ם הזה זה שיש עוד הרבה מרכיבים בנושא של כיבוש ארץ ישראל שאנחנו לא נגענו בהם בכלל. כל הנושא של כיבוש יחיד וכיבוש ערבים כמעט לא נכנסנו אליו, כל הנושא של מצוות התלויות בארץ, שזה בעצם כבר פרומו לשבוע הבא, זה מה שנעשה בשבוע הבא. בשבוע הבא ניכנס לסוגיה בקידוש של דפן דבר של מצוות התלויות בארץ, ממתי נוהגות, עד מתי נוהגות וכולי, זה התוכנית לשבוע הבא. אז ברשותכם, לאור זה אני מדלג ישר לרמב"ם בהלכה ה'. כל שהחזיקו עולי מצרים ונתקדש קדושה ראשונה, כיוון שגלו בטלו קדושתם. שקדושה ראשונה לפי שהייתה מפני הכיבוש בלבד, קידשה משעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. כיוון שעלו בני הגולה והחזיקו במקצת הארץ, קידשו הקדושה שנייה העומדת לעולם, לשעתה ולעתיד לבוא. והניחו אותם המקומות שהחזיקו בהם עולי מצרים ולא החזיקו בהם עולי בבל כשהיו, ולא פטרו מן התרומה והמעשרות כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית. רבנו החדש הכיר בית שאן מאותם מקומות שלא החזיקו בהם עולי בבל, והוא נמנה על אשכנון, סתמה מן המעשה. אז מה הקביעה קודם כל שקובע הרמב״ם, שהיא קביעה שעוד לא, הוא לא נימק אותה כאן, נכון? הוא ינמק אותה בהלכות בתבחירה, תכף נגיע לשם. אז מה הקביעה שקובע הרמב״ם?
קדושה
ראשונה וקדושה לעתידה. א', הלכה בתוך הסוגיות שפגשנו, שקדושה ראשונה קדושה לשתה ולא קדושה לעתידה. ב',
קדושה שנייה
קדושה לעתידה. וכאן הבן שואל, איך טייסי? כאילו, מה, מאיפה אתה? איך הגעת? מאיפה זה זמן? עכשיו, תבינו שזה נהיה מטבע לשון כל כך מובהק, הקביעה של הרמב״ם. קדושה ראשונה קדושה לשתה ולא קדושה לעתיד לבוא, קדושה שנייה קדושה לשתה קדושה לעתיד לבוא, שאני וגם אליהו גילינו בתחילת השבוע שזה לא כתוב בגמרא בשום מקום. אבל הגמרא בכלל, יותר מזה, הביטוי קדושה שנייה לא מופיע בגמרא בשום מקום. כל הדיבור בכלל קדושה ראשונה, האם קדושה לשתה או שקדושה לעתיד לבוא. אין קדושה ראשונה קדושה לשתה ולעתיד לבוא ממילא,
אין
קדושה שנייה בכלל. אם קדושה ראשונה קדושה לשתה ולא קדושה לעתיד לבוא, אז
גם קדושה שנייה זה ככה.
אז לכאורה, נכון, אומרים לי, אבל זו ספרה פשוטה, אם קדושה היא דבר שאתה עושה ואחר כך הוא עובר, זאת אומרת, קדושה שקידש יהושע את הארץ בטלה כשגלו, אז גם הקדושה שקידש עזרה לכאורה צריכה להיבטל שגלו. עכשיו אני מזכיר דברים שדיברנו, דיבורים שדיברנו בהם רק אתמול ושלשום. זאת אומרת, אם הנגדנו בעצם שתי קדושות, נכון? יש את הקדושה של כל המהותית, הסובסטנציאלית, היא יושבת באדמה, תודעה של קדושת יהושע, נכון? שמקום שקידשת אותו הוא קדוש ועד מלומי עולמי. סוג אחד של קדושה. סוג שני של קדושה, דיברנו על הקדושה האנושית, שבן אדם בא ומקדש מקום, ואז קדושה שהיא היא לא יושבת ברגבים של האדמה, רק הערים האלה שקידשו הן אלה שקדושות. זה לא שעכשיו הקדושה הזאת היא מונחת בכל מקום שתגלה שהוא היה מוקף חומה וקדוש שלה. יש פה איזה סוג של קדושה שהיא שוב היא תלויה בפעולת האדם, היא דינמית הרבה יותר, וממילא כמו שהיא בטלה לכאורה בפעם הראשונה, אז באופן פשוט, בסברה פשוטה זה נראה שהיא צריכה להתמתן גם כאן. יותר מזה,
שזה כאילו
קדושה ראשונה
הייתה
חזקה, היא הולכת
כל
המלך
והארון.
זאת אומרת, על פניו, לכאורה, הסברה
עובדת הפוך,
שהקדושה הראשונה היא
הקדושה.
היא הקדושה, נכון? וקדושה שנייה היא רק קדושה שנייה. נכון, זה...
לפי הגמרות, אם קדושה הראשונה
נגמרה,
אז צריך
לחדש את
הקדושה השנייה.
כאילו,
יש מושג של חידוש
קדושה שנייה בגמרות. יש, אבל א', הביטוי, קדושה שנייה לא מופיע. כתוב שקידשו שוב, ולכאורה, לפי ההיגיון הזה הייתי אומר שאנחנו היום אולי צריכים לקדש שוב. אבל מאיפה לוקח הרמב״ם את הרעיון שקידושה שנייה הייתה ולא בטלה? אז מה אתם אומרים? איפה לוקח אותו?
הוא אומר, בגלל שזה כאילו שקדושה ראשונה תלויה בכיבוש,
אז הוא מתחיל לנמק, נכון? אז בואו נעבור לרמב״ם בהלכות בית הבחירה. מה שהרמב״ם אומר, מה שנריה מביא, נכון? זה שהרמב״ם אומר לנו כן, למה הקדושה הראשונה בכלל? למה הקדושה הראשונה בכלל?
כיוון שגלו.
מה?
כיוון שגלו.
כיוון שגלו הקדושה הראשונה בכלל, זה מה שאומר. זאת אומרת, היא הייתה תלויה בכיבוש, כנראה כבר אנחנו יכולים להסיק, אם נראה זה עוד מעט מדברי הרמב״ם במקום אחר, הקדושה השנייה, כיוון שהיא לא קדושה שנוצרה כתוצאה של כיבוש, לכן היא לא בטלת. כלומר שזו סברה מוזרה, לא תודו. זאת אתכם על הסברה הזאת. אז בואו רגע נעשה, נקרא גם את הלכה כ"ו, בסדר? כי הלכה כ"ו פותחת עוד נושא שוב רק מצד הפרומו לשבוע הבא. התרומה בזמן הזה, אפילו במקום שהחזיקו עולי בבל, ואפילו בימי עזרא, אינה מן התורה אלא מדבריהם, שאין לך תרומה של תורה אלא בארץ ישראל בלבד, ובזמן שכל ישראל שם, שנאמר כי תבואו ביעת כולכם, כשהיו בירושה ראשונה, וכמו שהם עתידים לחזור בירושה שלישית. לא כמו שהיו בירושה שנייה שהייתה בימי עזרא, שהייתה ביעת מקצתן. ולפיכך לא חיפה אותן מן התור. שימו לב שהרמב"ם גם מכיר ופוסק להלכה, שיטה שהיא לא ברורה, שתרומה בזמן הזה היא דרבנן, למה?
כי לא כולם פה.
מה?
כי לא כולם פה.
כי לא כולם פה, כי לא הייתה ביעת כולכם, נכון? אם לא הייתה ביד כולכם, אז אין חובה במצוות הקלויות בארץ. נכון, כאן הרמב״ם לא מזכיר, לא מגדיר את זה, תשימו לב, בלשון של קדושה, אלא לשון של ירושה. נכון, ירושה ראשונה ושנייה, היא לא, אין לא אותו דבר. בירושה ראשונה באו כולם ולכן התחייבו בתרומות. בירושה שנייה לא באו כולם. אז אם היא מתעצנת לנו, מה? הקושייה, נכון? מה יותר חזק? הפעם הראשונה או השנייה? ראשונה. פורש ברם. פעם הראשונה מחייבת במצוות הקלויות בארץ, פעם השנייה לא מחייבת במצוות הקלויות בארץ. מצד שני, נכון? לעניין קדושה כתב הרמב״ם ש...
שנייה.
שנייה. אז א', אז מה זה הקדושה הזו אם לא חובה בתמות מעשרות?
אולי כבר אם זה מדרבנן, אז לפחות נעשה את זה מדרבנן כמו שצריך. יש כזה סברה לפעמים ברמב״ם.
שמה?
שאם הייתה כבר לדרבנן, אז לדרבנן אתה עושה כאילו... כמו שזה היה בדאורייתא, שזה עד הסוף כאילו.
אתה אומר, לחזק את הדברי דרבנן.
כן, נראות פעמים
הרבה. זאת אומרת, דווקא בגלל שזה דרבנן, לעשות זה חזק יותר. אבל זה לא הנימוק שהוא הביא בהלכה ה', בהלכה ה' הוא כתב באופן פשוט, שתקושה שנייה עומדת לעולם משעתה ולעתיד לבוא. נכון? כך זה נראה. אוקיי, אז רק יצאנו את הקושי בינתיים, בסדר? אנחנו מתקדמים לרמב"ם ללמוד תמיכות ותמחים. כל מקום שלא נעשה בכל אלו, וכסדר הזה, ברכות בית הבחירה מביא הרמב״ם הלכן, בהלכה י"ג, בהלכה י"ב, י"ג, הוא מתאר איך מקדשים את המקדש. יש הלכות שאין לי, מי שראה את הגמרות, איפה זה מוזכר בגמרה, בסוגיות במסכת, זוכרים? תחילת הדף מקומות. זה לא הגמרה בערכין, אלא הגמרה בשבועות. הגמרה במסכת שבועות מתארת את הסוגיה של קידוש הבית והעזר. על רקע זה אומר הרמב״ם כאן. כל מקום שלא נעשה בכל אלו, בכסדר הזה, אין קדוש גבוה. וזה שעשה עזרה שתי תודות, זיכרון הוא שעשה. לא במעשיו נתקדש המקום, שלא היה שם לא מלך ולא אורים ותומים. ובמה נתקדשה מקדושה ראשונה שקידשה שלמה, שהוא קידש העזרה בירושלים ושעתן, וקידשה מעתיד לבוא. אומר הרמב״ם, אמר אברהם, סברת עצמו איזו. לא ידעתי מאין לו. ובכמה מקומות במשנה, אם אין מקדש של קו, ובגמרא אומרים נפול מחיצות, אמר למען דבר קדושה ראשונה, לא קידשה לעתיד לבוא, לא חילק במקדש לירושלים ושאר ארץ ישראל. ולא זה מה שאני אומר שאפילו לרבי יוסי, אמר קדושה שנייה, קידשה לעתיד לבוא, לא אמר אלא לשאר ארץ ישראל. אבל ירושלים אל המקדש לא אמר, לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש לירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד השם לעולם, כך נגלל יסוד השם לרעב. נתון מעניין של הרי זה, נכון? נגלל יסוד השם לרעב, כנראה כוונתו לנמסר לי בקבלה. זה דווקא כך, זה הרי זה בכמה מקומות. מסורות של סוד. כן, מסורות של קבלה. ואחת המסורות אומרת ששוב, שכיוון שהמקדש עתיד, שימו לב גם לניסוחים, נכון? להתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד השם לעולם. נכון? יש פה איזה תיאור של, תיאור מיסטי כזה של מה שהולך לקרות למקדש. עזרא יודע שלא יכול להיות שהמקדש, המקדש יהיה משהו בונה עכשיו בירושלים. הוא יודע שיום אחד יקום בית קדשי, ולכן הוא לא מקדש את המקדש, ולכן מה? הוא לפיכך הנכנס, אתה שם אין בו כרת. כתב הרי. עכשיו אני אכנס להר הבית, שאתה רואה, לא, לכתחילה לא, אבל אין בו כרת. בסדר? מעניין.
זה ממש מרחיק לכת, כאילו, המדינה הזאת. זה גם איזה מבטל כאילו את כל ה...
אני מסכים. עכשיו בואו נלך עוד צער. לפיכך מקריבים הקורבנות כולם אף על פי שאין שם בית בנוי, ואוכלים קודשי קודשים בכל העזרה אף על פי שיחה. ומה אנחנו חוזרים לרמב"ם, שסובר שהמקדש נשאר קדוש. ואינם מוקפת במקטה, אוכלים קודשים קלים מעשר שני בכל ירושלים אף על פי שאין שם חומות, שקדושה ראשונה קידשה לשעתה, וקידשה לעתיד לבוא. ולמה אני אומר, במקדש לירושלים קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, ובקדושה שאר ארץ ישראל, וכיוצא מהם, לא קדשה לעתיד לבוא. הנה הרמב״ם, סוף סוף הרמב״ם מסביר לנו את מה הוא עושה. לפי, אבל תשימו לב שגם הרמב״ם מבין, כשהוא מתחיל ככה, מה הוא מבין?
שיש קושי.
הוא מבין שהוא אומר משהו מוזר, נכון? זאת אומרת, הוא צריך להסביר את עצמו. הוא אומר, תשמעו, אני מבין שקראתם את הגמרא והגעתם אליי, אתם לא מבינים מה אני אומר. אז בואו נסביר לכם מה אני אומר, נכון? ולמה אני אומר במקדש ירושלים, קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, ובקדושה של ארץ ישראל, מעניין שביעית ומעשרות וכיוצא בהם לא קדשה לעתיד לבוא. לפי שקדושת המקדש ירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. והרי הוא אומר, ושימותי את מקדשכם, ואמרו חכמים, אף על פי ששוממים, מקדושתם העומדים. אבל חיוב הארץ בשביעית ומעשרות, אינו אלא מפני שהוא כיבוש רבים. וכיוון שנלקחה הארץ מידיהם, בטל הכיבוש, ונפטרה מן התורה עם העשרות בשביעית שמנה מן ארץ ישראל. וכיוון שעלה עזרה וקידשה, לא קידשה בכיבוש, אלא בחזקה שהחזיקו בה. לפירוט של מה שראינו קודם בלכות תרומות, כאן מופיע מפורט יותר. עזרה לא החזיק בכיבוש, אלא בחזקה. ולפיכך, כל מקום שהחזיקו בעולי בבל ונתקדש בקדושת עזרה השנייה, הוא מקודש היום. ואף על מי שנתקח הארץ ממנו. חייב בשביעית ובמעשרות על הדרך שגרנו בלכות תרומות.
אני לא ברור לי מה זה החזקה הזאת.
תביא לי
ספוקה?
גם למה הוא אומר את זה פה? ששם הייתה נדע על המקום.
למה הוא אומר את זה פה? נכון? הרי לכאורה המקום להגיד את זה בשם. מסכים. וזאת שאלת מפתח, מה שאתה שואל לי, אני אנסה לטעון לפחות שזאת שאלת מפתח כדי להבין את הרמב"ם, או להבין מאיפה הרמב"ם לקח אותו. אבל בואו נשים לב שוב, שהרמב"ם מסיים שלוש קדושות. נכון? יש קדושה?
קדוש.
נתחיל אולי בקדושה הראשונה, פה יש קדושת ירושלים. נכון? שהיא מה?
שכינה.
שכינה. ולכן?
לא בטל.
לא בטל.
לא בטל.
יש לנו... זאת הדברים, זה לא נשבר.
יש לנו מעבר לזה, קדושת יהושע. קדושה ראשונה. שהיא קדושת כיבוש, ולכן היא
בטל.
יש לנו קדושה שלישית, שזה קדושת עזרה, שהיא בחזקה, ולכן גם היא לא בטלה. נכון? ויש לנו עוד סעיף שלא נתעסק פה היום, אבל נזכיר אותו, וזה שיש תרומה שבאים לנביאת כולכם. נכון, שזה רק ביהושע, ודברם גם בירושה שלישית. כלומר, לעתיד הלו. נכון, זה המבנה שהרמב"ם מסרטט. עכשיו, השאלה, יש פה כמה שאלות. בואו תשאלו.
האם באמת זה שכינה וזרזק שלך בירושלים?
מה עוד?
מה בעצם ההבדל בין כיבוש לחזקה?
ההבדל בין כיבוש לחזקה. ומאיפה לקח הרמב"ם את הרעיון הזה?
מה זה מה?
הוא מציא פה עוד... לא, לא, מה זה חזקה?
מאיפה לקח הרמב"ם את הרעיון שיש לזה דבר שנקרא חזקה? ושיש הבדל בין כיבוש וכיבוש. ותחילו לב כמה צעדים הרמב"ם עשה בעצם אם תרצו לדעתו. א' הוא קבע שכיבושה שנייה לא בסדר. נכון? הוא קבע, הוא הרגש במחלוקת שהוא מצא מן קדושה ראשונה בטלה או לא בטלה, הוא הרגש קדושה ראשונה בטלה, אבל שזה לא נכון לגבי ירושלים. עכשיו, הוא הרגש שקדושה שנייה לא בטלה, לא ברור מאיפה הוא לקח את זה, נכון? ואת זה הוא איכשהו קשר למושג חזקה. עכשיו, די ברור שוב, כשקוראים את הרמב"ם, זה נכון, ברור שהרמב"ם הציע את מה שקראנו קודם, קונספציה. יש לו תמונה בראש. ודי ברור גם שהתמונה הזו הרמב"ם מבין שזו תמונה שלו. זאת אומרת, שזה לא יושב באופן ישיר על מקורות, אלא זו תמונה שלו. אז מה... אז בואו נחזור עכשיו בשביל המקורות, ננסה להגיד מה, מה, איך הרמב"ם קורא אותה. יש פה שני שלבים שצריך לעשות, ואנחנו ננסה בזמן שנותר לנו לעשות את שניהם. צעד אחד שאני אנסה לעשות, זה באמת ללכת אחורה, ואני אציע לפחות כיוון, אני לא חושב שהוא יפתור את כל הבעיות ברמב"ם, אבל לפחות כיוון למאיפה הרמב"ם מתחיל את הדרך עכשיו. ושם דרך נגיד. אחרי זה מה שנעשה, זה שנלך קצת לאחרונים, ונראה איך האחרונים קבלו את הרמב"ם הזה. בסדר? כי הרמב"ם הזה, כמו שתראו רגע את הכסף משנה שמופיע לפניכם, בפרק ו' הלכה ב' ז', מה שאמר רבנו, אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כיבוש רבים, וכיוון שנלקחה הארץ ומידיהם בטל הכיבוש, וכיוון שעלה עזרה הקדשה לא קדשה בכיבוש אלא בחזקה, כותב הכסף משנה, איני יודע מה כוח חזקה גדול מכוח הכיבוש. ולמה לא נאמר בחזקה? גם כן, מי שנמכחה הארץ מידינו בטלה חזקה. וטור, ועוד, בראשונה שנתקדשה בכיבוש, וכי לא היה שם חזקה. אז הוא מעדיף החזקה בלא כיבוש, מחזקה עם כיבוש. וצריך לדעתי.
הכסף משנה? מי זה הכסף משנה?
מה? הכסף קארו? פירושו לרמב״ם. אני לא מבין את הרמב״ם הזה. מאיפה הרמב״ם לקח את הרעיון הזה של חזקה? ולמה שחזקה תהיה יותר חזקה מכיבוש? אז הוא אומר לכאורה דברים הפוכים. כיבוש ברור שהוא כולל בתוכו גם חזקה. אז למה שכיבוש עם חזקה יהיה פחות גרוע מחזקה בלי כיבוש? עכשיו השאלה הוא שאלה בסך טוב, שאלה פשוטה והגיונית, נכון? היא מעצימה כמובן, הרמב״ם הזה מאתגר את האחרונים יפה יפה. זאת אומרת, אתם צריכים עכשיו לחזור ולהבין מאיפה לקח הרמב״ם את הרעיון הזה. אז מה שנעשה עוד 10 דקות, זה שננסה להיכנס לאחרונים ולנוע איתם, עד אחד מגדולי האחרונים, הרב שמעון גרשון רוזנברג, זכר צדיק לברכה, שעסק גם הוא בסוגיה הזאת בדרשותיו ימי עצמאות. בסדר, הוא שגר בדרשה של יום העצמאות, טיפל בסוגיה הזו ומציע קריאה, אני חושב שהרקע האחרונים תהיה מאוד מעניין לנתח אותו. אבל בואו נלך רגע קודם כל לתמונה של התמונה הזאת. מה אתם אומרים? איפה הרמב"ם מתחיל? או לאיפה אני צריך ללכת כדי לחפש את המקור?
אנחנו
שואלים
על החזקה כאילו בעצם,
מאיפה
חזקה
הגיעה? התמונה הזו כולה, גם מושג חזקה, אבל איפה הרמב"ם מתחיל? שוב, אתם מכירים את המקורות, נכון? ראיתם, יובל לא אלוהה את כל המקורות, אבל יש לנו ראינו את המקורות, אני מזכיר את המקורות שראינו. ראינו את הגמרא בערכין, נכון? ששם מכאורה התחיל הדיון של קדושה ראשונה וקדושה שנייה בהקשר של בתי התנומה. וזה ראינו רבי אלעזר ורבי יוסי, שתי המלכות בשמו. ראינו גמרא בשבועות שדיברה על השאלה איך מקדשים את ירושלים, נכון? וראינו את הגמרא הזו, הרמב"ם ודאי אליה מתייחס, איך הוא מתייחס אליה? זאת אומרת, הרמב"ם ללכות בית המכירה מתחיל לכאורה עם הגמרא הזו, כל שלא מתקדש בדרך כלל באופן הזה לא קלוש, נכון? והוא יוצא משם, וראינו גמרא במסכת קדושה, נכון? שהיא התעסקה במה? נכון?
לא, בבמות מחוץ
לירושלים. אין בין שלו לירושלים, נכון? אלא שמה? בואו נקרא רגע את המשנה אין בין שלו לירושלים שאלא שבשלו אוכלים קודשים כאלה מעשר שאני יכול לראות וכולי, אבל שם נגמר, קדושת שלו יש אחריה היתר, קדושת ירושלים אין אחריה היתר. ומכאן התגלגל לדיון בגמרא לגבי קדושה ראשונה וקדושה שנייה, מה בטל ומה זה. אז אתה אומר, מאיפה הרמב"ם לוקח את הדעתי?
זה נובע מהנושא של המסורת שדיברנו עליו בערים בצורות מתקופת יהושע. המסורת שם מאוד מועצמת, ולדעתי גם מה שיוצר את החזקה זה המסורת הזאת. דיברנו על זה טיפה במסורת, במישור יותר פנימי שדיברנו על הרמב"ם. כיוון המפתיע שלו שכשיהושע עולה לארץ עם כל עם ישראל אז הם באים ונוכלים מארץ וזה באיזשהו מקום כדרך כל הגויים, כאילו עם כובש ארץ וזה מאוד פלאי וזה מלווה הרבה ניסים אבל זו תנועה שהיא כיבוש, הם כובשים בכוח הזרוע ויש פה איזשהו משהו מציאותי ורגיל באיזשהו מובן ויש להם את כל הנבואות שכאילו גם אתם תגלו ותחזרו אבל זה עדיין סטנדרטי. וברגע שהם באמת גולים, ופה זה עוד פעם, כאילו יש לא מעט עמים שהיו בארץ כלשהי וגלו, אבל הדבר הניסי באיזשהו מקום מתחיל בזה שהם חוזרים. כי זה גם משהו שלא קרה. ופה נוצר חזקה שהיא פנימית, כאילו, במובן שהוא חזק והוא באמת בלתי רגיל בצורה מדהימה. המסורת הזאת, כאילו, שמשם לדעתי זה מתחיל. המסורת שקיימת בנו, כאילו שתבועה בנו, של הערים מלמות יהושע, והמסורת שנוצרת בנו ברגע שאנחנו חוזרים בפעם השנייה לארץ, היא חזקה, הרבה יותר חזקה מכל כיבוש שהוא. כיבוש הוא כיבוש, המון עמים כבשו המון ארצות, זה עזר לנו במשהו לא. אבל אחת, החזקה הזאת שנוצרת, כאילו, בעם ישראל, זה משהו שהוא לא מין מוגדר.
אז אני מסכים לניתוח, או לאופן הקריאה, שאומר רגע, בואו ננסה להגדיר מה, מה העוצמה של החזקה שיותר גדולה מהכיבוש. אתה אומר, העוצמה של החזקה בעיניך, בזמן שהיא גדולה יותר, זה שהחזקה כרוכה בשיבה לארץ, בחזרה. וזה שעכשיו אני כבר נמצא בארץ, לא רק ככובש ראשון כמו שכל עם כובש ארץ, אלא החזקה נמצאת אומנם בלי כיבוש, אומנם עדיין הארץ נמצאת תחת שלטון זר, אבל במובן מסוים החזקה הזו משקפת קשר שהוא יותר עמוק, הוא יותר בסיסי, כי יש בה איזה מימד של שיבה, נכון? שיש בה איזה מימד של חזרה אל המקום הזה, ולא רק של התנחלות ראשונית.
זאת אומרת, אפשר להגיד לפי זה שחזקה בלי כיבוש יותר חזקה מחזקה עם כיבוש.
למה?
זה כשאני שואל. לא, כי אני שומע שכיבוש זה דבר שהוא כאילו רגיל, ודווקא החזקה שאתה שחוזרים, זה...
זאת אומרת, מה שדווקא החזקה...
הביאה השנייה יותר חזקה באמת מהראשונה. היא ניסית, באמת.
זאת הצעה בהחלט אפשרית.
אבל אני רוצה להגיד את זה דווקא בניגוד למה שאמרת, ש... אם הבנתי נכון, מה שמדברת על זה, אני... קיצור לא זוכר את זה, אני... רשם את זה אחד מהדף מקורות של אלה, זה הרביכיים או זה, שדווקא החזקה של עזרא תפסה, בגלל שמאז נשארו בעצם איזשהו קמצוץ של יהודים. כאילו, יש שם מהלך ארוך, אבל אם אמרתי אותו נכון...
מה שהגיעו מעט, לדעתי.
לא, לדעתי כאילו, היה כיבוש שמטרתו הייתה לשים קדושה בארץ ישראל. ואז אומר שעם אחר כבש, אז כאילו הלכה עם קדושה. ומטרתו של החזקה של עזרא, זה היה קשור בעם ישראל, ואז בגלל שכל עוד יש קצת עם ישראל, אז החזקה לא עוזבת לעולם.
לא הבנתי.
לא
הבנתי את זה. איפה לקחת את זה, שוב?
כדי לפעול, שזה היה נראה לי ממש שזה לא יפה.
זאת אומרת, שוב, שזה מוכוון לעם ישראל ולא לאפס?
זה מוכוון לזה, זה מוכוון, כן, זה מוכוון לא לקדושת הארץ, אלא לקדושת, צריך לא פה לעזור לי, לקדושת עם ישראל.
לקדושת העם.
ואני גם מסתבר על זה שבמקום מסוים זה... מאז תמיד גם רוצה את יהודים בארץ ישראל?
יש רמב"ם כזה. הרמב"ם במורה נבוכים כותב את זה, שרמב"ם במורה נבוכים ששם מדבר על זה שלא יכול להיות שלא יהיו יהודים בארץ ישראל. תמיד יהיו מעט
חמישה. איך
אומרת? משפחת זינתי. אני רוצה להגיד, אבל קודם כל לפני הנתונים, גם שלך וגם של אריאל, שנחזור אליה תכף, אני רוצה אבל רגע להציע, שוב, לא רק את המבט, לא רק את המבט המהותי של מה הרמב"ם בעצם מתכוון להגיד, את הקונספציה, אלא גם שוב איך הרמב"ם קורא את המקורות, בסדר? אני רוצה להציע מחשבה, שהיא שוב מחשבה משמעותית, היא עוד לא מספיק מכבדת, אבל אני חושב שהיא שווה לחשוב אותה רגע. בואו נחזור ברשותכם רגע למי שיש את זה לפניו, לסוגיה במסכת מגילה. עכשיו די ברור, בדפים האלה אין איזה סוגיה הזו, אז אפשר להסתכל עם אריאל במחשב, מי שנמצא ליד אריאל, אבל אני אזכיר רגע את מעלתה של הסוגיה הזו. בסדר? הסוגיה שוב מתחילה מהמשנה שקובעת, קדושת שילה יש אחריה היתר, קדושת ירושלים, ירושלים אין אחריה היתר. מה זה אומר?
שהיא קדושה... אולי בגלל ששכינה לא בטלה?
שכינה לא בטלה. קדושת ירושלים נשארת כקדושה קבועה, למה? כי... סליחה, במה ההשלכות של זה?
אין רעיונות.
שאסור להקריב במקומות אחרים גם בזמן הזה. את זה הגמרא מאמתת עם הקביעה שמקריבים בבית חוניו. נכון? בבית חוניו בזמן הזה. והפתרון של הגמרא, שם, תראי. ומה אתה ראי? אנחנו מכירים אותם. קדושה ראשונה. האם מלעדים לבוא או לא? נכון? אתה ראי, בכל מיני תנאים שאנחנו מכירים, הגמרא בערכים, לגבי קדושה ראשונה, קדושה שנייה, היא, מציאה גמרא, בכל מיני תנאים, לגבי קדושת ירושלים. האם ירושלים קדושה לעתיד לבוא? אז קודם כל, לכאורה, יש לנו כאן גמרא מפורשת שאומרת הפוך מה?
כאילו...
ברמב"ם.
ככל שירושלים לא קדושה.
כי לכאורה, הנושא הכלים כבר שואלים, זה בעצם הרעב"ד שהשיג על הרמב"ם, איך אתה יודע שקדושת ירושלים לא בטלה? הרי לכאורה, אומר הרעב"ד, קדושת ירושלים זה מעלה קדושת ארץ ישראל. ומי שסובר שקדושה ראשונה קדושה נשתה ולא קדושה לעתיד לבוא, אז הוא גם יסבור שקדושת ירושלים גם היא...
בטלה.
בטלה, קדושה נשתה ולא
לעתיד. אבל מסור שצריכים להירקב.
עכשיו הרמב"ם, אבל תשימו לב, לכאורה קורא את הסוגיה הזו באופן מפוצל. מצד אחד הרב מקבל את הקביעה של קדושת ירושלים אל אחרי הידי, שזו משנה מפורשת. ונראה אומנם שכך אנחנו נסתכל על הרב, של קדושת ירושלים אל אחרי הידי. ונראה שאנחנו פוסק את זה להלכה, זה מתחבר גם לרמב"ם לתודעה של ירושלים כקדושה מסוג אחר, של השכינה. ולגמרא שהרמב"ם מצטט בהמשך מסכת מגילה, שאף על פי שחרבו, נכון? והשאירו אותי את מקדשכם, קדושים הם אף על פי שחרבו, אף על פי ששוממים, נכון? שזו גמרא אגב שמדברת על מה? על בית המקדש? זו גמרא שמנמקת על החול שתשובות לזית בכנסת חרבו. יש הלכות של בית כנסת, גם שהוא חבר, ומשם בקדושתו, כך אומרת המשנה, מוסף מגילה יותר קדושים. הגמרא מלמדת את זה בפסוק, בשימותית מקדשיכם, שאף על פי שהם שוממים בקדושתם לומדים. אומר הרמב"ם, ברור שההלכה הזו שאני מכיר אותה ביחס לבית כנסת, היא בעצם גם ההלכה שמלמדת ומסבירה את קדושת ירושלים. קדושת ירושלים, אין אחת את זה. מצד שני, בסוגיה של קדושה ראשונה, קדושה לשתה ולעתיד לבוא, הרמב"ם פוסק בו מי? שאתה ולעתיד לבוא או לא?
לא לעתיד
לבוא. לא קדושה לעתיד לבוא, נכון?
זה הרמב"ם עושה פיצול כנגד.
צריך להגיד שהפסק הזה, יש לו כל מיני שאני. זאת אומרת, כשאנחנו רואים את מגוון הסוגיות לגבי קדושה ראשונה, קדושה שאתה ולעתיד לבוא, יש בהחלט הפסק הזה, יש לו מקום בתוך הסוגיה. יותר מזה, אנחנו מוצאים בסוגיה שהזכרנו אותה ונעשו פה בשבוע הבא יותר, בדת מגיטי ובדת פק, לגבי סוריה, אנחנו מוצאים עוד יותר מקום לטענה שבאמת קדושה תלויה בכיבוש, שהיא בטלה, שהכיבוש בטל. ככה אנחנו רואים לגבי סוריה. לכן הרמב"ם פה בסוגיה הזו, אומנם הסוגיה במגילה קשרה את שני הנושאים אחד לשני, אבל הרמב"ם, לכאורה לפחות, מפריד אותנו אחד לשני. מצד שלישי, מה הרמב"ם כן לוקח? אולי מכאן. עכשיו זה כבר, כאן כבר מחשבה טריקית קצת, שאני לא בטוח שאני הולך איתה עד הסוף. הרמב"ם, תשימו לב, אומנם עושה שתקושה ראשונה לא קדושה לעתיד לבוא, אבל מצד שני הוא עושה שארץ ישראל היום קדושה. נכון? אם אני צודק במהלך הזה, מה שלקח הרמב"ם מההבחנה הזו, זה את האפשרויות לחשוב על קדושה לא רק מתוך המרחב המושגי של קדושה ראשונה, אלא יש עוד קדושות, נכון? וכמו שיש לא רק קדושה ראשונה, אלא גם קדושת שכינה, נכון? כבר זה כבר נפרד אחד מהשני. ממילא כבר לא רחוק קצת להגיד שיש גם קדושה שנייה, שגם היא לא תולדה של הקדושה הראשונה. אם תשימו לב מה שעשה הרמב"ם, שהוא לקח את שתי הקדושות האלה, גם את קדושת ירושלים מצד אחד, גם את הקדושה השנייה מצד שני, ובעצם הפריד אותם מקדושת יהושע. אם תרצו, מקביל לפה, נכון? ואת הרמב"ם לקח את זה, קודם כל שבר את הקשר הזה, שהוא קשר מובהק בסוגיה במגילה. את קדושת ירושלים הוא נימק על רקע הגמרא במגילה בדף כף משהו, נכון? על מה שמוציא את מקדשתם. אותה תמורה בעצם הוא עשה גם פה, נכון? נחליט בין קדושת ישוע לקדושת עזרא, ואמר, מה נחליט מושג חדש? איך נקרא המושג הזה?
קדושה שנייה.
קדושה שנייה או?
ירושה.
חזקה. עכשיו, ואיך הוא לקח את המושג הזה חזקה? אז כאן זאת חוממת שאלה טובה. אז יש כמה הצעות, בסדר? הציע, אם הייתם, או תפנינו אולי ביחד, הציע, אחד המקומות שהציעו זה הגמרא ביבמה חייבת שמדברת על ירושה ראשונה ושנייה אין להם, נכון? לשון הגמרא של ביבמה חייבת שראינו אותה בתחילת השבוע אומרת הגמרא ביבמות ירושה ראשונה ושנייה יש להם, שלישית אין להם. הרב מכיר את הגמרא, איפה הוא ציטט אותה? אתם זוכרים? בהלכות תרומות בפרק בהלכה כפרה, נכון? שם הזכיר הרמב"ם את המונחים ירושה ראשונה ושנייה. האם שם הוא לקח את המושג הזה של חזקה? אולי.
לא,
כי
הוא אמר, זה לא יוצא לו על ירושה שנייה.
זה לא מסתדר טוב, נכון?
לא, זה לא מדבר על ירושה שלישית, פה זה לא ירושה
שנייה. לא, שנייה, קודם כל, אבל אני אומר כדי לסרטט היטב את המהלך שעלה במסע. אתה יודע, אתם מבינים עכשיו, רציתי לפני שאנחנו נכנסים לנמק אותו ולראות אולי את המקורות של מאיפה הרמב"ם לקח את החזקה, קודם כל שנבין שוב איך עובד המהלך הזה. אז ברור שהרמב"ם, אם תשימו לב, הוא קורא את הסוגיות ואין לו בעיה לחתוך אותן. זאת אומרת, הוא לוקח את המרכיבים הבסיסיים שמופיעים בסוגיות, אבל הוא מפריד אותם אחד מהשני ומשתמש להם כראות עיניו. למרות שזה סוגיה סוגיה הפרשת, ורק כדי שם אמרנו, אתה לא יכול לעשות כזה דבר, סוגיה כתוב הפוך. אבל אמרנו, זה לא כל כך מושך בסוגיה כתוב הפוך. כי הרמב"ם מסוגל, שוב, באמת, בתוך המעבדה שלו, אחד הכלים שהרמב"ם משתמש בהם הרבה זה להבחנות האלה, הוא אומר, רגע, הסוגיה במגילה חיברה איתה, אני לא חייב ללכת עם סוגיה הזאת. יש לי מקומות מוספים, כמו בשירותית מקדש שכם, שהרמב"ם נתלה בו פה, כדי להגיד שוב שקדושת ירושלים, וזה גם מסתדר טוב עם המשנה שקבע שקדושת ירושלים אין אחריה היתר, וזה לא מאלץ אותי עכשיו לומר שקדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא. אני יכול לנמק את זה גם בנפרד ממה שקורה בתוך שאר ארץ ישראל, יש לי גם קדושה שנייה. אני נתקע בנימוק של קדושה שנייה. ואם תשימו לב שהוא אותו צעד שכאן אנחנו רואים אותו מובהק ברמב"ם, קורה גם כאן, נכון? הרמב"ם מבחין בין קדושה ראשונה לקדושה שנייה. הוא אומר, רגע, יש פה מערכות קדושה אחרות, זה לא שקדושת עזרא וקדושת יהושע פעלו בדיוק אותו דבר. קדושת עזרא וקדושת יהושע זה שני סוגים אחרים, שני מערכות אחרות, הם פועלות אחרת. עכשיו, מה שמותר לעשות, וזה מלאכה קשה, שאני לא יודע אם יש מישהו שהצליח לעשות אותה, אני לפחות בינתיים לא מצאתי הסבר המניח את הדעת, זה באמת מה המקור של הרמב"ם לקדושת החזקה. איפה הרמב"ם יצר את קדושת חזקה? בניגוד לתחושת כיבוש. אבל גם אם לא נמצא מקור מספיק משכנע, א' אנחנו יכולים קצת יותר אולי לפחות לעקוב אחרי המהלכים של הרמב"ם, ובעיקר מה שאני מנסה לעשות ברבע שעה שנותרה לנו זה לפחות לנסות להציע איזושהי פרשנות למה זה אומר, גם אם אנחנו לא יכולים להצביע באופן מדויק על המקור. שאלות עד כאן, הצעות.
מה שנראה לי גם מאוד מיוחד זה שכאילו, אם עד, כאילו כבר אמרת את זה, אבל קדושה כאילו הייתה מין מושג כללי כזה ואחד, כאילו בלי חלוקות, ופה הוא מייחס קדושה למוקד ספציפי, כאילו קדושה בעקבות שכינה, קדושה בעקבות כיבוש, קדושה בעקבות חזקה, כאילו זה פעולה שיוצרת קדושה. משהו שהוא...
לסוגים שונים של קדושה.
סוגים שונים של קדושה, והוא גם מחבר אותם לפעולות, כאילו, שזה...
למרות שקדושת שכינה...
כן, זה משהו שהוא עדיין גבוה.
למרות שגם זה מזה שקידש שלמה.
כן, נכון.
מאז ששלמה קידש את המקדש וירדה אש מן השמיים, אז התחילה הקדושה שלמה.
פעולות שיצרות קדושה, כאילו, קדושה מקבלת פה מובן מאוד ארצי, כאילו, במובנים מסוים.
אפשר להסכים עם התיאור הזה. זאת אומרת, יש, ודאי, שוב, אני לא יודע אם יש פה מובן ארצי בדיוק, כמו שיש פה באמת, אמר, מה שאפשר לכנות, טיפולוגיה של הקדושה. זאת אומרת, ארגון של קדושה, באופן יותר, יש סוגים שונים, יש תנועות שונות, יש אפשרויות שונות של קדושה, והן פועלות באופנים שונים, יש להם נימוסים שונים, זה עובד, יש זה מערכת מאוד, שוב, בשלב, אצל הרמב"ם, שוב, כרגילו, היא מאוד מאורגנת.
זה יושב טוב על המשניות ש...
עשר קדושות הן.
כן, שמשנה ו' אומר לך במפורש, עשר קדושות הן עשר קדושה מכל הארצות. ואחרי זה שנעשה כאילו תוך כלי אחד של קדושה, אז זה לא מסתדר. וישר זה מסתדר בפרטנור, וזה, וברגע שאתה עושה כאילו ביצול. יש לך איזושהי קדושה, כאילו זה, אז אין צריך להיות קדושה, קדושה במובן כזה, וזה לא חייב להשליך על דברים אחרים, וכאילו... וזה לא מסתדר ברגע שאתה מפצל, אבל זה...
אוקיי.
במה נושא נראה לו חוכמה.
אבל יש משהו מתעתע בלכתוב ליד ירושלים שכינה. כי כשמסתכלים בתיאור של הרמב"ם, אז במה נתקדשה בקדושה ראשונה? שקידשה שלמה, שהוא קידש העזרה לירושלים לשרתן וקידשן לעתיד לבוא. וכאילו, ומאוד מודגש האקט שלו. כלומר, שהוא קידש העזרה לירושלים לשרתן, והוא גם קידשן לעתיד לבוא. כלומר, יש פה פעולה אקטיבית ובחירה של שלמה באיזשהו מקום. בעיניי, לפחות מה שמאוד מודגש פה, זה הבחירה של שלמה לא לקדש רק לעכשיו, אלא לקדש, כאילו, יש פה החלטה, יש פה טקס, זה, אני מקדש גם לעתיד לבוא.
כוונה. מי אמר? זאת אומרת...
נראה, אני אומר, מדרך התיאור. הוא קידש גם לעתיד לבוא, והחזקה, באיזשהו מקום, ואולי גם לעומת הכיבוש, זה, וכיוון שהיה עזרה בקידשה, לא קידשה בכיבוש, אלא בחזקה שהחזיקו בה. גם כאן, החזיקו בה, אפשר להתלבט, כן, היה אפשר לכתוב רק בחזקה, מה המילים האלה מוסיפות. אולי הם עושים עוד גם את האקטיביות שהכיבוש הוא כאילו התרחשות של ממני, כלומר הכיבוש שלנו. אבל אולי זה חוזר לתפיסות היסודיות, בעצם המגע בין ישראל לארץ שלו יש קדושה, כן? כאילו, מספיק שמחזיקים במקום, כובשים אותו, מיוצר הדבר הזה שאנחנו מכנים קדושה. כן. אבל יש כאילו, יש את ה... זה משהו פסיבי, כן? כאילו, זה תוצאה, אפקט נלווה, הייתי קורא לזה. התיאור של החזקה, ואולי גם של שלמה, זה התיאור האקטיבי. כלומר, היצירה של הקדושה שהיא כאילו ברגע שהאדם עושה את הטקס, הוא מקדש או אוחז בזה באופן אחר, אז כאילו יש לזה השלכה עמוקה אצל
הרמב"ם, אני לא יודע על זה. אוקיי. טוב, בעקבות הרמב"ם אני רוצה לקרוא קצת מהאחרונים, ושוב, ולנוע אל הרב שגר. בסדר, אז קודם כל, טוב, יש רב חיים סטנסיל, רב חיים סטנסיל מאוד יפה, רב חיים סטנסיל, מכירים אותו? מי הוא רב חיים סטנסיל? רב חיים סטנסיל זה לא שם המשפחה שלו סטנסיל, אלא זה ספר שכתב רב חיים סולובייצ'יק, אתה יודע? רב חיים סולובייצ'יק מכונה גם רב חיים בריסק, שהיה סבו של רב יוסף טוב מבריסק, רב יוסף לא סולובייצ'יק, של רב סולובייצ'יק, והוא היה מרבי של הפרולוגים בראשית המאה, סוף המאה הקודמת, אולי הדמות הכי מרכזית במה שנקרא לימוד הבריסקאי. והספר הראשון של חידושי רב חיים יצא במה שנקרא מהדורת סטנסיל. מהדורת סטנסיל זה אופן צילום. פעם כדי לצלם הם משתמשים בשכפול במכונת סטנסיל. הספר נכתב במכונת כתיבה, ואז שכפלו אותו בסטנסיל. זאת אומרת, הוא לא נתפס בבית דפוס בצורה מסודרת בהתחלה, כיוון שהוא לא היה, לא היו... הוא לא נערך ולא כלום, אלא יצא בזמין מהדורת חפלף כזאת, ועד היום ככה מנפיסים אותו ויקרא שמו בישראל רב חיים סטנסיל. זה לא שהיה מישהו שקראו לו רב חיים סטנסיל, אלא חידושי רב חיים, מהדורת סטנסיל. זה נקרא רב חיים סטנסיל. אז רב חיים סטנסיל הוא מציע מקור מעניין את דברי הרמב"ם בירושלמי שביעית. הירושלמי שביעית כותב, ואנחנו נחזור על הירושלמי הזה בשבוע הבא, אז לא נעמיס בו כרגע, אבל הירושלמי שביעית מביא והיטיבך וירבך מאבותיך, נכון? לשון הירושלמי. הם לא היה עליהם עול מלכות, ואתם יש עליכם עול מלכות. עיין שם. אתה יודע? יש לפניכם את הירושלמי בשביעית? אתה יודע, הירושלמי בשביעית יש בו כמה דברים מעניינים. שוב, אנחנו נחזור אליו בשבוע הבא קצת יותר בהרחבה, אבל הירושלמי מתעסק גם בחזרה לארץ ישראל, הוא מתאר את החזרה לארץ ישראל על רקע הפסוק, וביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירישתה, שזה פסוק שמתייחס לשיבה לארץ, אתה יודע את הדברים, פרק ל', פרשת ניצבים, נכון? וישיבך, וביאך אל הארץ אשר ירשו, השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירישתה, כי שירושתך לירושת אבותיך, והיטיבך וירבך מאבותיך, אבותיכם לא היה עליהם עול מלכות, ואתם אף על פי שיש עליכם עול מלכות. אומר הרב חיים, הנה המקור לרמב"ם. אבותיכם קיבלו את הארץ ולא היה עליהם עול מלכות, ואתם אף על פי שיש עליכם עול מלכות, אתם חייבים במצוות. זאת אומרת, החובה שלכם גדולה מהחובה של הוריכם במובן הזה, היא חזקה יותר שאתם מקבלים עליכם את המצוות אף על פי שיש עליכם עול מלכות. רוצה רב חיים לקלוט את זה בזה, אבל אולי הלשון, לא ניכנס כרגע גם לחתם שפר, אבל הלשון היפה שאולי נקרא אותה בכל זאת מתוך דברי אבן העזר, הכסף משנה תמה על דברי הרמב"ם, ומה שכתב כמעט שעלה עזרה וקידשה לו, קידשה עליו בחזקה. מי היה אבן העזר? בקצרה, אבן העזר זה ביצור זלמן ולצר. בסדר, ביצור זלמן ולצר שהיה ראש ישיבה גדולה בישיבת קלץ, נדמה לי, בחוץ לארץ, ועלה לארץ לירושלים, ועמד פה בראש ישיבת עץ חיים בירושלים, היה מגדולי הדור של ראשית המאה ה-20, היה קשה מאוד לרב קוק ולא עוד, אבל חיבורו הגדול נקרא אבן העזר על הרמב״ם. הכסף מי שתמע על דברי הרמב״ם ממש כתב, כיוון שעלה עזרה וקידשה לו, קידשה עליו חזקה שהחזיקו בה. כתב, הכסף משנה, קראנו אותו קודם, איני יודע מה כוח חזקה גדול מכוח כיבוש. בסדר? ואני קופץ לשורה השלישית. הנה כבר כתבתי בפרק א' מלכות זכייה ומתנה, ליישר תמיעת הכסף משנה. דבקיבוש יהושע, כיוון שזכו ישראל בארץ על ידי כיבוש, ואחר כך נתחלק הארץ בגורל ואורים ותומים, אם כן, כבר זכה כל אחד בשלו. ואחר כך, כשנתיישבו והחזיקו, לא מהני חזקתם. בכל שכן הוא מדין עודר בנכסי הגר ותצבור שהוא שלו, זה לא קנה. ואני קופץ שורה, אבל קדושת עזרה, היה על ידי חזקה שלא היה שם כיבוש כלל. לקרוא יש סיבה שיעלו לישראל לארץ והם מצאו הארץ הפקר. על כל פנים, קודם שנתיישבו בה לא זכו בה. כן, שפיר, קנו אותה וזכו בה על ידי חזק. מה ההסבר של אבן העזר ברמדנים? מה ההסבר קודם כל?
כשהם
עלו לארץ, לפני שהם
בכלל זכו בקרקע, הם
כבשו אותם,
אז בעצם היה שאלה אם רק אחרי שהם עשו את הגורלות וזה, אז החוקיות שלהם, ולכן בעצם לא היה כיבוש.
לא היה
כיבוש? לא היה
להם חזקה, כלומר
הם אף פעם לא תפסו את הקרקע באמת, כי הם כבר
ישבו
בה כשהם זכו בה.
אז במובן מסוים, הוא אומר, הדוגמה שמביא כדי להסביר לדעתו, זה ההלכה המעניינת של הנודר בנכסי הגר ואת הסמוך שם שלו. יש גר שמת ואין לו יורשים, עכשיו נכסה והם הפקר. עכשיו יש מישהו שהוא נמצא שם כבר, הוא יושב על האדמה הזאת, הוא בטוח שזאת אדמה שלו, עובד שם שנים, האם הוא קנה בזה עכשיו את הנכסים האלה? ההלכה אומרת שכיוון שהוא חשב שזה שלו, אז הוא לא התכוון לקנות אותם, כיוון שהוא לא התכוון לקנות אותם, הוא לא קנה. אומר אבן העזר, כך זה גם כאן, עם ישראל קיבלו את הארץ הזו בכיבוש.
אז הוא חייב להגיד שהם בעצמם...
אבל בעצם הם מעולם לא...
אז הם בעצמם לא נתנו את הרוץ הזה.
הם מעולם לא יחזיקו בה. זאת אומרת, הם תמיד יחזיקו בה רק מכוח הכיבוש, ולא מכוח החזקה. זה התירוץ היפה של אבן העזר. אבל הוא הולך ומבאר אותו באופן יותר מעמיק, פסקה הבאה. אכן באופן אחר נראה לבאר דברי הרמב"ם. ואין כוונתו לחלק בין קניין כיבוש לקניין חזקה. ולא הזכיר הרמב"ם שקנו על ידי חזקה, אלא שהעזרה קידשה בחזקה שיחזיקו בה. זה לא נשמע שזה רק איזה עניין משפטי של קניינים, יש כאן משהו מעבר לזה. וכוונתו, דקדושה ראשונה קידשו על ידי כיבוש שנעשה הארץ שלהם, וקידשו אותה בטובה שהיא ארץ ישראל. ולכן, כשנכבשה הארץ מידיהם, בטל הכיבוש, כמו שכתב הרמב"ם, שהרי נינה מן ארץ ישראל. אבל כמה שעלה עזרה וקידשה, לא קידשה בשביל שהיא ארץ שלהם, שהרי היו תחת מלכות כורש. אלא שהחזיקו בה, וקידשו לא בשביל שהיא ארצה, אלא בשביל שישבו בישראל. ולכן גם אחר החורבן, כיוון שנשארו במשטת ישראל, על אופן זה, ומטעם זה קידשו אותה, אין דם שתתבטא בקדושת. כאן הפרשנות של אבן העזר כבר יותר מהותי. מה ההסבר הזה? איך אתם מבינים?
ארץ ישראל זה כאילו ארץ ששייכת לנו, כאילו במובן הראשון של, כאילו, הקדושה הראשונה, למה שהיה עם תקופת יהושע. ברגע שכאילו ניצחו אותנו, אנחנו כבר לא פה, אז היא באמת לא שלנו, כאילו. כאילו, היא לא שלנו, אז היא לא ארץ ישראל. אבל ברגע שהמובן של ארץ ישראל זה במובן של שייכות ומהות, אז זה לא מתבטל, וגם בהמשך, כאילו, ישבו פה כל הזמן אנשים. בעקבות זה גם, שבאמת למרות שלא היה פה שלטון ישראל, לא היה שלטון שלנו. אבל אנשים כאילו כבר הפנימו את זה, שזה עניין יותר מהותי, ולכן גם נשארו פה את האנשים.
אז איזה חיבור לארץ ישראל הוא יותר עמוק?
אני אומר, אבל זה לא מהותי, זה כאילו, זה חייב להיות לא שלך. כלומר, כל עוד זה שלנו זה לא עובד, גם אם הם מרגישים מאוד מאוד שייכים. איך שאני קורא, כלומר, הוא אומר, רק בגלל שזה היה של כורש, כן, ושהם עשו את זה לא מטעם, ש...
זה כאילו לזקק את זה, שברור שאנחנו לא שולטים בארץ, ובכל זאת אנחנו פה.
אני שואל, אבל כאילו... זה אפילו זה, אבל האם זה היה יכול לקרות גם שזה שלנו? כלומר, האם אני יכול להגיע לתודעה הזאת גם שזה שלך? מבחינתו, האם זה היה יכול? אני חושב שמבחינתו לא, אני חושב שזה כאילו, זה מייצר כאילו אופן אחר לגמרי של ישיבה. התחושה היא כאילו, לא מכוח חוזה שזה שלך בכלל, אבל אם זה שלך זה לא עובד. וכאילו, זה חייב להיות לא שלך, הארץ.
כאן אתה הולך עוד צעד שהוא, הרב שגר ילך אותו תכף, אבל אני לא חושב שהוא הכרחי, זאת אומרת, זה לא חייב להיות לא שלך, אלא זה עוזר במובן הזה שמה?
שאתה, כאילו, לכאורה עכשיו, כאילו במציאות שאנחנו נמצאים בה היום, כאילו אנחנו אוהבים את ארץ ישראל כי זה העצמאות המדינית שלנו, או כי זה ארץ ישראל, כאילו, קשה לומר, כנראה ששתיהם, כאילו, אבל ברגע שכאילו הכובש זר נכנס לפה ואין לו שרים פה, זה היה מאוד
מתחשב
על זה, כאילו.
אז אני קורא קטע מהרב שגר, בסדר? אני, בדפים הוא לא נמצא, חמתי על פיסודה, אבל במחשב הוא נשאר. אז מי שרוצה יכול לראות אותו, בואי, תשכו את זה. זאת מאוד, מיליאר. לאיזה יש את זה, יאללה, למה יש לך את זה? החזקה, אני קורא בפסקה שמתחילה במילים זאת ועוד. זאת ועוד, החזקה איננה אלא ביטוי למצב הקיומי. היא צומחת מן הפער. שבו מחד לא ניתן לאשש בעלות של אדם על חפץ מסוים, ואידך קיימת זיקה של האדם אליו. הקדושה השנייה צומחת מן הפער שבין המציאות החיצונית, שבה העם איננו הריבון על אדמתו, לבין המציאות הפנימית, שבה יש לעם זיקה לארצו מכוח השימוש וההחזקה בה. קדושה זו חלה על ארץ ישראל, הופכת להיות ארצו של עם ישראל מתוקף הזיקה שבינו לבינה. לכן ארץ ישראל היא בחזקתו של עם ישראל גם בזמן שאין לו אפשרות להשתמש בה. בזמן הגלות והחורבן, וקדושתה בעינה עומדת. המעבר מקדושה ראשונה לשנייה מבטא את השינוי העמוק שחל במצבו של העם היהודי. ממצב שבו הוא נוטל חלק בהיסטוריה העובדתית, והקשר שלו אל הארץ הוא חלק מההתרחשות ההיסטורית הריאלית, אף הקדושה בדרך כלל מתקיימת במציאות היסטורית אובייקטיבית. למצב, מהמצב הזה עוברים למצב שבו זיקתו לארצו איננה היסטורית אלא קיומית. זו זיקה שאינה תלויה בדבר. והקדושה בהתאם לכך איננה פגה, הוא כרוכה בקשר המטה-היסטורי המתמיד בינו לבין ארצו. נכון, מצב היהודים בזמן בית ראשון, זמן הקדושה הראשונה, עדיף. אך דווקא הניתוק בין ההיסטוריה העובדתית לבין המוחזקות, שהוא נחלת עולי בבל בבית השני, הופך את הקדושה שביטרה על אחיזתה בעובדתיות החיצונית, ולפיכך אינה תלויה בעוד, לקדושה נצחית וקיימת לה. זו פסקה שבאמת, פסקה שגרית, אופיינית, נכון? זאת אומרת, הקדושה, אבל זה לא הקדושה שהגרית אופיינית, אלא הרמב"ם פה הוא שהגרית אופיינית, נכון? דווקא הקדושה שאין לה שום אחיזה בעובדתיות, היא גבוהה יותר, נכון? זה ה... דווקא היא כרוכה, בואו עכשיו נשלם את זה רגע עם מה שראינו גם באיזה רגעות על הכיבוש. זאת אומרת, הכיבוש הוא מצב, הכיבוש משחית. במובן הזה, שהכיבוש הוא מצב שבאמת לא מייצר זיקה אינטימית, אישית, קיומית, אלא הכיבוש משאיר את הזיקה לארץ ישראל כעובדתיות ריאלית היסטורית. המדינה הכובשת, אם היא יוצרת איזה תיווך, שאנחנו עוברים בזיקה לארץ ישראל דרך המדינה, דרך הכיבוש, דרך הצבא, ממנה נוצרת זיקה שהיא זיקה פרקטית. בסדר, שממילא כרוכה בעובדתיות ההיסטורית. דווקא הקדושה שכרוכה בממד האינטימי שדווקא ישות, שהוא יושב על הפער, נכון? הוא יושב דווקא על העובדה שזה לא שלך. אתה לא השני פה, אתה לא הריבון, ובכל זאת, המקום הקדוש שלך, דווקא הקדושה הזאת היא קדושה גבוהה יותר. או לא יודע אם גבוהה יותר, אבל חזקה יותר, מתמשכת יותר, מעמיקה יותר. עכשיו כמובן שהדברים האלה, אני חושב, סוג של פתיח לדיון שלנו בכלל בארץ ישראל, הם מתאים מהם, כי במובן מסוים משקפים יפה מאוד, אני חושב, לנו היום הם מציבים סימני שאלה מאוד משמעותיים, סביב השאלה של באמת איך אנחנו היום חווים את קדושת ארץ ישראל. ואת האם באמת קדושת ארץ ישראל שלנו נשארת בקדושה השנייה, או שהיא חוזרת במובנים מסוימים לקדושה הראשונה, והאם אנחנו מעוניינים בזה? זאת אומרת, זה נכון, אנחנו היום נמצאים, אני חושב, בלי ספק במקום שבו הקדושה של ארץ ישראל באמת נחווית באופן הרבה יותר קרוב למה שהארץ אגב קרה פה העובדתיות ההיסטורית, הריאלית, נכון? הקדושה היא כבר לא תלויה רק באיזשהו סוג של הקשר פנימי, אנחנו עומדים מול ארץ ישראל, ארץ ישראל היא, אנחנו שולטים בארץ ישראל, אנחנו כבשנו את ארץ ישראל, זאת אומרת, בוא נאמר, נשאל את זה ככה, הקדושה השנייה היא באופן מובן קדושה לא ציונית, נכון? או לא ציונית במובן של הציונות המדינית, שהיא זו שבסופו של דבר הניעה פה את גלגלי הקמת המדינה. אבל הציונות המדינית באופן מובהק הלכה על הקדושה הראשונה, לקדושת הכיבוש.
זה לא שהיה לה ברירה, כי ברגע שאתה מגיע לארץ בתור ריבון, אז זה כבר קורה, כי...
למרות שיש לומר שהיו לכל האורך כאלה שהתריעו נגד הדבר הזה. מאחד העם שנאבק בציונות המדינית עוד באודסה, ואחרי זה בלונדון, בשנות ה-20 של המאה הקודמת. ואמר, לא, אנחנו לא חוזרים, לא מעניין אותנו בכלל לארץ ישראל מבחינה, זה שאנחנו חוזרים לשם זה לא כדי למצוא בית לאומי לעם היהודי. אנחנו חוזרים לארץ ישראל בשביל החייה הרוחנית של היהדות, זה בעצם מה שצריך להיווצר. ואל תשפילו את הסיפור הזה לאיזה פוליטיקה לאומית של לאומנות של המאה ה-10. וגם במקביל להקמת המדינה עם קולות חיים, בין אנשי ברית שלום, ועוד אמונים, ודאי, בוא נאמר, הכתבים החרדיים. שאמרו, מה זאת אומרת? קדושה, ארץ ישראל הקדושה הזה, זה חיילים, איך אפשר לדרוך היה בכלל עם סוגיות של חיילים? הקדושה של ארץ ישראל שייכת למרחב האינטימי, שכל היהודי הגלותי כמובן מתכנס למרחב של התפילה, למרחב של הרוח. בנסיעה עד כדי אולי עמדה שתגיד שבכלל אפשר להגיע לארץ ישראל, אסור להגיע לארץ ישראל, זה מקום קדוש מדי. נכון? זאת אומרת, במובן מסוים המתח בין סוגי הקדושה האלה, באופן שבו הרמב"ם מעצב אותו, אני חושב שהוא מסייע מאוד בהמשגה באמת של שני אופני יחס לארץ ישראל ובהצבת קונפליקט שאנחנו ניצבים בו היום בכלל מסוים. עוד לא חברנו בזה, ואני באמת אין לי לימודי, אני מחפש עדיין פתרון יותר מוצף, השאלה מאיפה הרמב"ם נתן את זה. זאת אומרת, האם באמת המקור של חיים קסטנצי מביא מהגמרא בשביעית, מהירושלמי בשביעית? אולי. נו נזכה בשבוע הבא, ניכנס לסוגי הפנסוות הכלויות בארץ, ובעזרת השם ננסה לחפש שם עוד קצת. אני חושב ששם אולי יש לי חשדות מסוימים שאולי הרמב"ם לוקח את זה משם. בסדר? אבל זה שוב, שבוע הבא, בעזרת השם. היו בטוב, ראו בטוב ירושלים, כל ימי חייכם, ראו בנים לבניכם, שלום עד העולם.
עד השנה.
עד השנה.